כאן הסקטים ואתר פרויקט הסיפור הקצר המעבורת מציגים סיפור ביום. ההורים שלי והילדים שלי, מאת סמנטה שוובלין, תרגם מספרדית אדם בלומנטל, מספר יואב יפת. איפה הבגדים של ההורים שלך? שואלת מרגה. היא משלבת זרועות וממתינה לתשובה. היא יודעת שאני לא יודע, ושאני צריך שהיא תשאל שאלה אחרת. מעבר לדלת הזכוכית, ההורים שלי רצים עירומים בחצר האחורית. עוד מעט שש חבייר, אומרת לי מרגה. מה יקרה כשצ'רלי יחזור עם הילדים מהסופר, והם יראו את סבא וסבתא שלהם מתרוצצים ככה? מי זה צ'רלי? אני שואל. נדמה לי שאני יודע מי זה צ'רלי. הוא המגה גבר החדש של אשתי לשעבר, המגה לחוצה, אבל אני רוצה לשמוע את זה ממנה. הם ימותו מבושה בגלל סבא וסבתא שלהם, זה מה שיקרה. הם חולים, מרגה. הנה נחת. אני סופר עד 10 כדי לא להתמרמר, כדי להתעזר בסבלנות, כדי לתת למרגה את הזמן שהיא צריכה. אני אומר, רצית שהילדים יראו את סבא וסבתא שלהם. ביקשת שאביא את ההורים שלי לפה, כי משום מה חשבת שזה יהיה רעיון טוב לבלות את החופשה דווקא פה, 300 קילומטר מהבית שלי. אמרת שהמצב שלהם השתפר. מאחורי מרגה, אבא שלי משפריץ על אמא שלי עם הצינור. כשהוא משפריץ לה על השדיים, היא חופנת אותם בידיה. כשהוא משפריץ לה על הישבן, היא מכסה אותו. את יודעת איך הם מגיבים כשמוציאים אותם מהסביבה הטבעית שלהם, אני אומר, ועוד לאוויר הפתוח. האם אמא שלי מכסה על האיבר שאבא שלי משפריץ עליו, או שמא אבא שלי משפריץ על האיבר שאמא שלי מכסה עליו? אהה, אז כדי להזמין אותך לבלות כמה ימים עם הילדים שלך, שלא ראית כבר 3 חודשים, נוסף לכל, אני צריכה לחזות את דרגת ההתרגשות של ההורים שלך. אמא שלי מניפה את הפודל של מרגה מעל הראש ומסתובבת סביב עצמה. אני מתאמץ לא להסיר את מבטי ממרגה כדי שבשום אופן לא תסתובב לעברם. אני רוצה להשאיר את כל הטירוף הזה מאחוריי, חביר. הטירוף הזה, אני חושב לעצמי. גם אם זה אומר שתראה את הילדים פחות, אני לא יכולה להמשיך לחשוף אותם לזה. הם בסך הכל עירומים, מרגה. היא הולכת קדימה, אני הולך בעקבותיה. מאחוריי ממשיך הפודל לחוג באוויר. לפני שהיא פותחת את דלת הזכוכית, מסדרת מרגה את השיער מול הזגוגית ומיישרת את השמלה. צ'רלי, גבוה, חסון ומסוכס. הוא נראה כמו הבחור ממהדורת החדשות של חצות אחרי פימפום שרירים בחדר כושר. ביתי בת 4 ובני בן 6 תלויים על זרועותיו כמו 2 מצופים לגיל הרך. צ'רלי עוזר להם ליפול בעדינות, מרכין אל הקרקע את חזה הגורילה הענק שלו ומשתחרר מהאחיזה כדי לתת למרגה נשיקה. אחר כך הוא פונה לכיווני ולרגע אני מפחד שהוא לא יהיה נחמד, אבל הוא מושיט לי יד ומחייך. חבייר, זה צ'רלי, אומרת מרגה. אני מרגיש את הילדים נתקלים ברגליי ומחבקים אותי. אני לוחץ בחוזקה את ידו של צ'רלי והיא מטלטלת את כל הגוף שלי. הילדים מתנתקים ממני. מה אתה חושב על הבית, חווי? אומר צ'רלי, ומביט אל האופק כאילו הם סחרו טירה. חווי, אני חושב לעצמי. הטירוף הזה, אני חושב לעצמי. הפודל מופיע עם הזנב בין הרגליים, בוכה חרישית. מרגה מרימה אותו, ובזמן שהכלב מלקק אותה, היא מקמטת את האף ואומרת לו, קטנטני שלי, קטנטני שלי. צ'רלי מסתכל עליה בראש נטוי. אולי הוא רק מנסה להבין. פתאום היא מסתובבת לעברו בבהלה ואומרת, איפה הילדים? הם מאחורה, אומר צ'רלי, בחצר. אני לא רוצה שהם יראו את סבא וסבתא שלהם ככה. שלושתנו מסתובבים לפה ולשם, אבל לא רואים אותם. אתה רואה, חבייר? זה בדיוק סוג הדברים שאני רוצה למנוע, אומרת מרגה ומתרחקת כמה צעדים. ילדים! ואחר כך, כשהיא מביטה בי, קיבינימט... היא מקיפה את הבית והולכת לחצר האחורית. צ'רלי ואני מחליפים מבט והולכים בעקבותיה. איך הייתה הנסיעה? שואל צ'רלי ומעמיד פנים שהוא מחזיק את ההגה, אוחז במות הילוכים ולוחץ על הדוושה. כל תנועה שלו מפגינה טמטום והתרגשות. אני לא נוהג. הוא מתכופף להרים כמה צעצועים שעומדים בדרכו ומזיז אותם הצידה. עכשיו הוא מקמט את מצחו. אני מפחד לצאת לחצר ולמצוא את הילדים שלי ואת ההורים שלי יחד. לא, בעצם אני מפחד שמרגה היא שתמצא אותם יחד ותפתח במופע נזיפות. אבל מרגה עומדת לבדה במרכז החצר, מחכה לנו ואגרופיה על מותניה. אנחנו נכנסים לבית בעקבותיה. אנחנו משרתיה הנאמנים ביותר. זה דבר מה משותף לי ולצ'רלי. קשר כלשהו. האם הוא באמת נהנה מהנסיעה? ילדים! צועקת מרגה מהמדרגות. היא זועמת אבל מתאפקת, אולי כי צ'רלי עוד לא מכיר אותה היטב. היא חוזרת ומתיישבת על שרפרף במטבח. כדאי שנשתה משהו, לא? צ'רלי מוציא משקה קל מהמקרר ומוזג שלוש כוסות. מרגה לוגמת כמה לגימות ומסתכלת לעבר החצר. רע מאוד, היא נעמדת שוב. רע מאוד, מי יודע מה הם עושים? ועכשיו היא מביטה בישירות. בואו נבדוק שוב, אני אומר, אבל היא כבר בדרך לחצר האחורית. היא חוזרת כעבור כמה רגעים. הם לא שם, היא אומרת. אלוהים אדירים, חבייר, הם לא שם. הם כן שם, מרגה, הם חייבים להיות איפשהו. צ'רלי יוצא בדלת הראשית, חוצה את החצר הקדמית והולך לאורך שורת המכוניות עד לשביל. מרגה עולה במדרגות וקוראת להם מהקומה העליונה. אני יוצא מהבית ומקיף אותו. אני חולף על פני החנייה הפתוחה, המלאה בצעצועים, בדליים ובעטים מפלסטיק. בין שני עצים, על אחד הענפים, תלוי הדולפין המתנפח של הילדים על שרוך מאחד ממכנסי הספורט של ההורים שלי. מרגה מציצה מהחלון ואנחנו מחליפים מבט מהיר. האם היא מחפשת גם את ההורים שלי או רק את הילדים? אני נכנס לבית מדלת המטבח. באותו רגע נכנס צ'רלי מהדלת הראשית ואומר לי מהסלון, הם לא בחצר הקדמית. הפרצוף שלו כבר לא חביב. עכשיו יש לו שני קמטים בין הגבות והתנועות שלו מוגזמות כאילו מרגה שולטת בו. הוא נכנס בין רגע לפעולה, מתכופף מתחת לשולחן, מציץ מאחורי ארון המטבח, מאחורי המדרגות, כאילו יוכל למצוא את הילדים רק אם יתפוס אותם בהפתעה. אני מרגיש מחויב ללכת בעקבותיו ולא מצליח להתרכז בחיפוש שלי. הם לא בחוץ, אומרת מרגה. המכונית, צ'רלי, תבדוק במכונית. אני מחכה, אבל אין הוראות בשבילי. צ'רלי יוצא פעם נוספת ומרגה עולה שוב לחדרים. אני הולך אחריה, היא הולכת לחדר שמיועד לסימון, מתברר, אז אני מחפש בחדר של לינה. אחר כך אנחנו מחליפים חדרים וממשיכים לחפש. כשאני מתחת למיטה של סימון, אני שומע אותה מקללת. לעזאזל איתם! היא אומרת, ואני מניח שזה לא כי מצאה את הילדים. האם מצאה את ההורים שלי? אנחנו מחפשים יחד בשירותים ובעליית הגג, ואחר כך בחדר השינה הזוגי. מרגה פותחת את הארונות, מזיזה כמה מתלים. יש לה מעט בגדים, והארון מסודר מאוד. זה בית קייט, אני אומר לעצמי, אבל אז אני חושב על הבית האמיתי של אשתי ושל הילדים שלי, הבית שפעם היה גם הבית שלי, ואני מבין שככה זה תמיד היה במשפחה הזאת. הכל מצומצם ומסודר מאוד, ואף פעם לא היה צורך להזיז את המתלים כדי למצוא דבר מה נוסף. צ'רלי נכנס שוב לבית, אנחנו נפגשים בסלון. הם לא במכונית, הוא אומר לאשתי. הכל באשמת ההורים שלך, אומרת מרגה. היא דוחפת אותי בזעם. הכל באשמתך, איפה לעזאזל, הילדים שלי? היא צועקת ויוצאת בריצה לחצר האחורית. היא קוראת להם מכל כיוון. מה יש מאחורי השיחים? אני שואל את צ'רלי. הוא מסתכל עליי ואז על אשתי שממשיכה לצעוק. סימון! לינה! יש שכנים מעבר לשיחים האלה? אני שואל. לא נראה לי, לא יודע. יש בקתות נופש, מגרשים, הבתים גדולים מאוד. הספקות שלו בהחלט סבירים, אבל אני לא מצליח לזנוח את המחשבה שהוא האיש הכי טיפש שפגשתי מעודי. אני יוצאת לחצר הקדמית, אומרת מרגה ועוברת דרכנו. סימון! אבא! אני הולך אחרי מרגה וצועק. אמא! מרגה הולכת כמה מטרים לפניי, עוצרת ומרימה משהו מהרצפה. זה משהו שחור, והיא מחזיקה אותו בקצות האצבעות, כאילו היה חיה מתה. זה הסוואטשרט של לינה. היא מסתובבת ומביטה בי. היא עומדת להגיד לי משהו, לשטוף אותי בכללות, אבל אז מבחינה בבגד נוסף בהמשך, ומתקדמת לעברו. אני מרגיש את צילו הענק של צ'רלי מאחוריי. מרגה מרימה את החולצה הברודה של לינה, ואז נעל אחת, ואז את החולצה של סימון. יש בגדים נוספים על הרצפה, אבל מרגה עוצרת פתאום ומסתובבת לעברנו. תתקשר למשטרה, צ'רלי. תתקשר למשטרה מיד. לא צריך להגזים, קטנטונת, אומר צ'רלי. קטנטונת, אני חושב לעצמי. תתקשר למשטרה, צ'רלי. צ'רלי מסתובב ופונה במהירות לעבר הבית. מרגה אוספת בגדים נוספים ואני בעקבותיה. היא מרימה עוד בגד ועוצרת כשהיא מגיעה לאחרון. זה בגד הים של סימון. הוא צהוב וקצת מקומט. מרגה לא עושה שום דבר. אולי היא כבר לא יכולה להתכופף ולהרים אותו. אולי נגמרו לה הכוחות. היא עומדת בגבה אליי וגופה מתחיל לרעוד. אני ניגש אליה באיטיות ומשתדל לא להבהיל אותה. בגד הים קטן מאוד. אני יכול להחזיק אותו ביד אחת, ארבע אצבעות בפתח אחד והאגודל בשני. הם יהיו פה עוד דקה, אומר צ'רלי ומגיח מתוך הבית. הם שולחים את הניידת מהצומת. אתה והמשפחה שלך, אני הולכת ל... אומרת מרגה ומתקדמת לעברי. מרגה! אני מרים את בגד הים, ואז מרגה מסתערת עליי. אני מנסה לשמור על שיווי משקל ולא מצליח. אני מכסה את פניי כדי להגן עליהן מפני הסתירות שלה. צ'רלי כבר מנסה להפריד בינינו. הניידת עוצרת מול הדלת ונשמעת צפירה אחת. שני שוטרים יוצאים ממנה במהירות ומזדרזים לעזור לצ'רלי.
הילדים שלי נהדרים!
אומרת מרגה.
הילדים שלי נהדרים!
ומצביעה על בגד הים התלוי בידי. מי זה האיש הזה? אומר השוטר. אתה הבעל? הם שואלים את צ'רלי. אנחנו מנסים להסביר את עצמנו. בניגוד לרושם הראשוני שלי, לא נראה שמרגה וצ'רלי מאשימים אותי. הם רק מבקשים שימצאו את הילדים.
הילדים שלי הלכו לאיבוד עם שני משוגעים,
אומרת מרגה. אבל השוטרים רק רוצים לדעת מה בדיוק עשינו. החזה של צ'רלי מתחיל להתנפח, ולרגע אני מפחד שהוא יתנפל על השוטרים. אני מניח לזרועותיי ליפול לצדדים, כפי שעשתה מרגה מולי כמה דקות קודם לכן, וזה רק גורם לעיניו של השוטר השני לעקוב אחר בגד הים המתנועע. על מה אתה מסתכל? אומר צ'רלי. מה? אומר השוטר. אתה מסתכל על הבגד ים הזה מהרגע שיצאת מהאוטו. אולי תודיע כבר למישהו שיש פה שני ילדים נהדרים?
הילדים שלי!
מתעקשת מרגה. היא נעמדת מול אחד השוטרים וחוזרת על כך פעמים רבות, אולי בניסיון לגרום לו להתרכז בדבר החשוב.
הילדים שלי! הילדים שלי! הילדים שלי!
מתי ראיתם אותם בפעם האחרונה? אומר לבסוף השוטר השני.
הם לא בבית!
אומרת מרגה.
לקחו אותם!
מי לקח אותם, גברת? אני מניד בראשי לשלילה ומנסה להתערב, אבל השוטר השני מקדים אותי. את מדברת על חטיפה? יכול להיות שהם עם סבא וסבתא שלהם, אני אומר.
הם עם שני זקנים עירומים!
אומרת מרגה. ושל מי הבגדים האלה, גברת?
של הילדים שלי!
אז את אומרת שיש לנו פה ילדים ומבוגרים עירומים ביחד?
בבקשה!
אומרת מרגה בכל שבור. בפעם הראשונה אני שואל את עצמי עד כמה זה באמת מסוכן שהילדים שלך הסתובבו עירומים עם ההורים שלך. אולי הם מתחבאים, אני אומר. אי אפשר לשלול את האפשרות הזאת עדיין. ואתה מי? אומר השוטר בזמן שהשני כבר על הקשר עם התחנה. אני בעלה, אני אומר. עכשיו השוטר מסתכל על צ'רלי. מרגה שוב מתייצבת מולו. אני חושש שהיא עומדת להכיש את מה שזה אתה אמרתי, אבל היא אומרת...
בבקשה, הילדים שלי, הילדים שלי.
השוטר הראשון מניח את הקשר וניגש אלינו. ההורים, לאוטו. ואתה, אדוני, והוא מצביע על צ'רלי, תישאר כאן למקרה שהם יחזרו הביתה. אנחנו מסתכלים עליו בלי ניעה. לאוטו, קדימה, צריך להזדרז.
בשום פנים ואופן,
אומרת מרגה. גברת, אני מבקש ממך, צריך לוודא שהם לא הולכים לכביש המהיר. צ'רלי דוחף את מרגה לעבר הניידת, ואני הולך אחריה. אנחנו נכנסים ואני סוגר את דלת המכונית שכבר התחילה בנסיעה. צ'רלי עומד ומביט בנו, ואני שואל את עצמי אם את 300 הקילומטרים האלה של נהיגה מרגשת נהג כשהילדים שלי יושבים במושב האחורי. הניידת יוצאת בהילוך אחורי משביל האפר ומזנקת במהירות גבוהה לעבר הכביש המהיר. באותו רגע אני מסתובב לכיוון הבית. אני רואה אותם, את ארבעתם. מאחורי צ'רלי, מעבר לחצר הקדמית, עומדים ההורים שלי והילדים שלי. עירומים וספוגים במים מאחורי הזגוגית של דלת הזכוכית. אמא שלי מחככת את שדיה כנגד הזגוגית, ולינה מביטה בה, מרותקת, ומחכה אותה. סימון מחכה את שתיהן עם הישבן. מישהו חוטף את בגד הים מידי, ואני שומע את מרגה מקללת את השוטר. רעש בוקע מהקשר, והם צועקים לתחנה פעמיים את המילים מבוגרים וקטינים. פעם אחת חטיפה, שלוש פעמים עירומים, בעוד אשתי לשעבר מנחיתה את אגרופיה על גב מושב הנהג. אני אומר לעצמי, אל תגיד מילה. אפילו לא פיפס, כי אני רואה את אבא שלי מביט לעברי. חזהו הזקן והשזוף, איבר המין הרפוי שלו בין הרגליים. הוא מחייך חיוך ניצחון, ודומה שהוא מזהה אותי. הוא מחבק את אמא שלי ואת הילדים שלי, לאט, בחמימות, בלי להפריד אף אחד מהם מהזגוגית.